מסע של תקווה. הפודקאסט המסייר של תקווה ישראלית בחינוך. מיזם משותף לבית הנשיא וקרן לאוטמן. מגיש יובל מלכי. חילונים או עגלה מלאה. ברוכים הבאים לפודקאסט המסייר תקווה ישראלית. היום נסייר בתל אביב כדי להכיר טוב יותר את החברה החילונית ואת החברה המסורתית. בשנת 2015 הנשיא ראובן רובי ריבלין נשא נאום בו אמר כי החברה הישראלית הופכת לחברה מורכבת מארבעה שבטים: חילונים, דתיים, חרדים וערבים. לכל שבט יש את זרם החינוך שלו, והיום נעסוק בזרם החינוך הממלכתי, הכולל גם חילונים וגם מסורתיים. אז יצאנו למסע, בו נפגשנו עם דמויות מרתקות מכל המגזרים. הם לקחו אותנו לסיור פיזי בשכונה שלהם, סיור אותו תוכלו לעשות בעצמכם. השבט הזה, כמו שאר השבטים, מורכב מפסיפס של קבוצות, הכוללות אנשים שאינם מאמינים באלוהים, וגם אנשים מסורתיים שמקפידים על שמירת המסורת. נפגשנו עם נלי מרקמן, מנהלת בית בן גוריון בתל אביב, עם אופיר טובול, מייסד תנועת אור הזהב, העוסקת בציונות מזרחית ויהדות מסורתית, ויעל נאמן, מנכלית קרן דוב לאוטמן, העוסקת במיזמים לקידום השוויון והשותפות בין אזרחי ישראל. הם סיפרו לנו על השבט שלהם, מה הם חושבים על מונחים כמו חירות ודמוקרטיה, מה הם חושבים על המונח עגלה ריקה, איך נראית השבת שלהם. ויחד גם ניסינו לענות על השאלה, מי הוא חילוני? אז בואו, נצא יחד לחפש תקווה ישראלית. את הסיור אנחנו מתחילים בחוף גורדון, ממש מתחת לכיכר אתרים, שנקראת על שם החברה העירונית שבנתה וחנכה אותה בשנת 1975. נלי מרקמן, שתלווה אותנו בסיור, היא חילונית. במקור, מהצפון, אך מתגוררת שנים רבות בגבעתיים. היא נשואה ויש לה שלושה ילדים. נלי בעלה תואר ראשון ושני בחינוך, בוגרת בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, וכיום מנהלת את בית בן גוריון בתל אביב. בזמן שאתם מאזינים לנלי, אתם מוזמנים ללכת לאורך הים, לצפות על בריכת גורדון, או לעשות מה שמתחשק לכם. בעוד כמה דקות ניפגש בכיכר אתרים. אז מה זה בעצם אומר להיות חילוני?
אז להיות חילוני זה קודם כל הידיעה שהגעתי לעולם, אני כאן, ואני צריכה כמעט בכל רגע נתון לבחור, ולא רק לבחור, גם לקחת אחריות על האופן שבו אני מנהלת את חיי, על הבחירות שאני עושה, על ההחלטות שאני עושה, על האופן שבו אני מעצבת רגעים בחיי, זה שלי. אין לי רב, אני אדם ריבוני, עצמאי, כך הגעתי לעולם. אגב, זה שם עליי המון, המון, המון אחריות. עכשיו, זה, אתה יודע, ככה, בסיס ראשוני. הבחירה הזאת יושבת על עולם ערכי רחב וגדול.
יעל נאמן היא עורכת דין לשעבר עם רקע בתחום החינוך. וכיום היא המנכלית של קרן לאוטמן. קרן שמשקיעה בפרויקטים המקדמים את השותפות והשוויון בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית. יעל היא גם מהמייסדות והשותפות של המיזם תקווה ישראלית בחינוך.
אני חושבת שבתצורה הנשאפת של החילוניות, יש עולם משמעות שהוא עולם עמוק עמוק של ערכים הומניסטיים, ניסיון לפתח את רוח האדם למקומות של יצירה, של חירות המחשבה, של התפתחות של רעיונות, גם פילוסופיים וגם אומנותיים וגם סוציולוגיים. כלומר, ההסתכלות על חברה אנושית ומה היא יכולה, איך היא יכולה להתארגן ומה היא יכולה ליצור, זה משהו שבעיניי הוא גדולת הרוח. כלומר, אנחנו לא, כחברה, אנחנו לא חייבים לפרש מה מישהו אחר אמר לנו. אנחנו יכולים לפתח את זה מתוכנו. את הכבוד אחד לשני, את הכבוד לבעלי חיים, לטבע, לעולם שבתוכו אנחנו חיים. זה הכל עולמות משמעות מאוד מאוד חזקים. הם נמצאים בעולם החילוני הרבה יותר מבעולם הדתי. אני אקח למשל את הסוגיה של קיימות, ובתוך זה של צמחונות וטבעונות. אני רואה היום את הדור הצעיר, וחלק גדול ממנו אצלנו, הוא לוקח את הדברים האלה של הצמחונות והטבעונות, ודאגה לבעלי חיים ומניעת סבל, ודאגה לקיומה של כדור הארץ, בגלל כל הזיהום שתעשיית הבשר גורמת. מה זה אם לא עולם אדיר של משמעות עמוקה, שקשה למצוא אותה במקומות יותר שמרנים, ששם, לא יודעת, יש איזה ציווי לאכול בשר, אז לא חושבים על מה זה גורם לעולם, לבעלי החיים, לנפש אפילו שלנו.
אל הסיור שלנו מצטרף גם אופיר טובול בן 36. אופיר גדל באשדוד, וכיום מתגורר בתל אביב עם אשתו ושתי בנותיו. אופיר הציג לנו את הזווית המסורתית ותפקידה המחבר בחברה הישראלית.
אני אופיר טובול, נולדתי וגדלתי באשדוד, משפחה מרוקאית מסורתית, שלחו אותי לחינוך דתי. היום אני מגדיר את עצמי לא כדתי ולא כחילוני, אלא כישראלי מסורתי. אני עוסק בעשור האחרון בקידום מורשת יהדות ספרד המסורתית, אני חושב שיש במורשת הזאת מפתחות לחברה הישראלית, בין דתיים לחילונים, בין יהודים וערבים, וגם בהשמעה של הקול שהיה חסר מאוד בסיפור הישראלי כבר הרבה שנים.
גדלת בבית מסורתי, דתי?
כן, מסורתי. כלומר, עושים קידוש בערב שבת, הולכים לבית כנסת, חגים. כשהייתי ילד לא נסענו בשבת, כמובן שלא מבשלים ולא מדליקים אש בשבת. מצד שני, היינו יושבים ורואים טלוויזיה, הולכים לים, הולכים לכדורגל בשבת, זה גם אפשרות. זאת אומרת, אנחנו גדלנו עם אמירה שהמסורת היא חשובה, לכבד את רבנים, לכבד את המורשת שבנו מנה, הסבא, הסבתא, הילדים וכולי, תפיסה של יהדות מאוד משפחתית, ועם זאת אתה הולך לאקדמיה, אתה חי את החיים, מה שאדם דתי יגיד לי שאני חילוני, אבל חילוני שישמע איך אני מנהל את האורח חיים, שאתה יכול להגיד לי מה זה, אתה דתי.
אנחנו עוברים ליד קבצן שנמצא בכיכר. אם אדם דתי מתלבט, מה נכון לעשות? לתת או לא לתת כסף לקבצן, הוא יכול לבדוק מבחינה הלכתית מה נכון, להתייעץ עם תלמיד חכם או רב, אבל מה עושה אדם חילוני?
כל מערך השיקולים הזה שהאדם החילוני צריך לעשות בעצמו, הוא לא, או האישה החילונית, בואו נדבר רגע בלשון נקבה, האישה החילונית לא צריכה איזושהי סמכות חיצונית ששואבת ממקורות דתיים. אני אוכל להתייעץ עם אנשים שאני מעריכה את דעתם, אני אוכל לקרוא איזשהם דיונים אולי, של מוסר, אתיקה ופילוסופיה בעניין הזה, אם אני אדם מאוד מעמיק, אבל אני בוודאי לא צריכה ללכת לאיזשהו מישהו שהוא מין יועץ קול כזה, שניתנה לו איזושהי סמכות בזה שהוא העמיק בכתבים דתיים ובקיא מאוד במה אומרת התורה במצווה כזו או אחרת, כי אני לא כופפת את עצמי לחוקי התורה. התורה מעניינת אותי, יש פה אפוס של העם היהודי, יש פה מקור ורפרנס עתיק ששווה מאוד להכיר וללמוד, ללמוד אותו, אבל בוודאי לא כמערכת חוקים או מקור השראה במובן של חיי היום-יום. אני חושבת שדי להפך.
אני חושבת שיש אנשים שעסוקים בזהותם, שואלים שאלות קשות על זהותם, מחפשים תשובות לגבי זהותם, מרחיבים ומצמצמים את מעגלי הזהות שלהם, ויש אנשים שנזרקו לעולם, אלה המים שלהם, והם פשוט שוחים בהם. וזאת הבחנה שבעיניי מאוד חשובה, גם בהקשר של יש חילונים כאלה ויש חילונים כאלה.
כן.
תסתכל רגע, אנחנו עומדים פה ליד הים. איזה כיף בים.
תמיד כיף בים.
אז אפרופו חילוניות, אני מאוד מאוד אוהבת את הים. אני עובדת מאוד קשה כל השבוע. ואיזה כיף שבא שבת, ואפשר רגע לשבת מול הטבע המדהים הזה, שכל פעם מזכיר לי כמה אנחנו בסופו של דבר, ככה, אתה יודע, קטנטנים, וכמה חשוב שבגלל שאנחנו קטנים וחד פעמים, חשוב שנעצב את חיינו ונחיה אותם בצורה הטובה ביותר, וכן, זה קשה, זה בכל רגע נתון לבחור, אבל אני מתעקשת לעשות את זה. כשאני מפסיקה עם המחשבות האלה, אני סתם נהנית מהעובדה שיש יום חופשי, שבו אני יכולה עם משפחתי לנסוע לים, לשחק איתם בחול, לבנות איתם ארמון, לאכול איתם גלידה, בגלידריה שפתוחה בשבת, ואני מאוד נהנית מזה.
שבת ואי נפש כתוב, צריך ליהנות בשבת, ובדיוק בשבת בצהריים אחרי הארוחה יש קצת זמן פנוי, ואתה גר ליד הים, אז למה לא? לא יודע אם הייתי הופך את זה לאיזה דגל, זה מה שאני עושה בשבת, כאילו, אני חושב שבאורח החיים המסורתי יש גם עניין של להישאר קרוב לבית באיזשהו מקום בשבת. אתה לא עכשיו נוסע לוקח את האוטו ונוסע רחוק, אתה נח שנץ, ואם אתה גר ליד הים, אז אתה תלך לים.
אתה לא מטייל בשבת?
היום אני כן מטייל בשבת, קצת, כן. אבל בוא נגיד זה יותר הצד של אשתי בחלוקה בינינו. אני אומר, וסבבה, כן? כיף לי עם הילדות שלי בכל מקום שתזרקו אותי איתם. באידיאל שלי בעצם שבת צריך להיות בבית. זמן למשפחה, זמן לבית, רגוע, באיזי. אתה יודע, כשיש ילדים, ובאמת כמו שאמרתי קודם, מוזמנת ליום הולדת עכשיו בשבת בצהריים, הם החליטו לעשות את היום הולדת. במקום שאני בא ממנו, ובערכים שהייתי רוצה, בשבת בצהריים, זה זמן למשפחה, זמן למנוחה, ופגשתי את החברות האלה כל השבוע, אבל מה לעשות, אבא, איזה חברה טובה, כאילו. יש את הדברים שאתה מתעקש עליהם, אבל בשאר הדברים יש יותר גמישות. פחות עקרונות שאתה לא זז מהם ויהימה. אני חושב שזה אורח החיים הנכון, כן? אני חושב שדווקא מי שמקובל איזה סגנון אחד, אורתודוקסי, גם אם הוא חילוני, כן? אז הוא מפסיד.
הבניין העגול בכיכר אתרים שימש בעבר הרחוק את מועדון הקולוסיאום, וכיום נקרא המרחב החברתי. בשנת 2012 עבר לכאן מועדון חשפנות בשם הפוסיקט, שסיפק שירותי מין ללקוחותיו. רבים לא יכלו לסבול את העובדה שבמרכז תל אביב קם מועדון שכזה, והחליטו לצאת למלחמה.
מוקם למעשה מתחת לאף, במרכז, בטבורה של העיר, מוקם בית בושת, שפועל פה שנים על גבי שנים, כשנשים מגיעות לשם, למעשה לעסוק בזנות. וכל זה קורה תחת האף של קהילה תל אביבית, שעוברת שמה יום-יום, שעה-שעה, של אנשים נאורים וליברליים, חפצי חירות, שמבינים שמדי יום או מדי לילה, משהו רע מאוד קורה במקום הזה.
לאחר הפגנות ועתירות רבות, בוטל רישיון העסק של הפוסיקט. החברה שרכשה את הבניין תרמה אותו בשנים הקרובות לטובת עידוד עשייה ומעורבות חברתית, והמקום נקרא המרחב החברתי.
אני חושב שהרעיון של חירות הוא כמובן רעיון נפלא ונהדר וחשוב שהעולם מבוסס עליו גם במאות שנים האחרונות, אבל צריך לשים לכל ערך את הגבול ולאמת אותו עם תפיסות אחרות ורעיונות אחרות ועם המציאות בעצם. ואני חושב שחלק מהתודעה של המסורתי זה להגיד בדיוק את זה. יכולים להיות ערכים נפלאים, אבל קודם כל זה דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל תהיה בן אדם, לפני שאתה מדבר איתי על עקרונות נעלים. אז אותו דבר לגבי החופש. עברתם כאן בסיור ליד מקום שמבטא אולי איזה סוג של חופש ללא גבולות, מועדון חשפנות, כן? חופש, זכותי ללכת למועדון חשפנות, ואותה אישה שעוסקת, שמדרדרת לעסוק בזנות, יש כאלה שגם טענו שזה החירות שלה לעסוק במה שהיא בוחרת וכו'. אני מתייחס להגדרה של חופש בצורה מוגבלת. צריכים להבין שזה יכול להוביל למקומות לא טובים. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות במציאות שלנו, וצריך לעמד את זה עם הצורך שלנו במשמעות, עם הצורך שלנו בערכים חברתיים. אם כולנו חופשיים, אז למה שאני אעזור למישהו אחר, כן? כאן החברה הישראלית לא יכולה להיות רק חברה שהיא רק חברה ליברלית. זאת חברה שיש בה גם את הממד הליברלי, שאני לא מוכן לוותר עליו, ואף אחד לא יחליט לי, וזה משהו שהוא בסדר יום המסורתי, ובתפיסת עולם הזאת, אתה נגד כפייה, ואף אחד לא יכול לכפות עליי, ודווקא להפך, מה שאתה תכפה עליי, דווקא אני לא אעשה אותו, אבל גם החופשיות עד הסוף, היא מסוכנת בעיניי.
המרחב החברתי הוא הזדמנות להביא בני נוער וצעירים, קודם כל לראות מה יכול לקרות במופע הרע של ניצול ושל עיוות של תפיסות הומניסטיות שמכבדות בני אדם. ולצד זה אפשר לקיים דיונים או חשיבה על מה אפשר לעשות כדי שזה לא יקרה. איך אנחנו כחברה נחנך את בני הנוער ואת הצעירים להסתכל באיזושהי חשיבה ביקורתית ולמחות על עוולות. כשאתה רואה משהו, כשאת רואה משהו שהוא לא צריך לקרות, שהוא לא צריך להיות.
אנחנו יוצאים מכיכר אתרים והולכים כ-150 מטרים לאורך רחוב בן גוריון. אנחנו פונים דרומה לרחוב ארנון 15. בבית זה התגוררה ויצרה המשוררת לאה גולדברג. גולדברג הייתה מעצמה ספרותית. היא כתבה שירים וסיפורים לילדים, למבוגרים, טקסטים לפרסומות, ואף הייתה לפרופסור לספרות באוניברסיטה העברית בירושלים. גולדברג הייתה אדם חילוני, אך הייתה לה היכרות נרחבת עם עולם המושגים וארון הספרים היהודי. חלק משיריה מבטאים לא רק מה שהיא חשה, אלא מה שחשו ועדיין חשים רבים.
אז אנחנו נמצאים עכשיו ברחוב ארנון 15.
איזה כיף לנו.
כיף לנו, גם רחוב שקט וקטן, וגם...
ויפה, תראה איזה רחוב יפה זה.
וגם יש שלט, בבית זה התגוררה המשוררת לאה גולדברג. בעצם היא מסמלת איזושהי תרבות ישראלית, חילונית חדשה, שלא קשורה לפוליטיקה ולא קשורה לכל מיני דברים גדולים שקורים בעולם. היא רוצה להתעסק באהבה, בנופים, בדברים שמזכירים לה שהיא אישה, שהיא בודדה. איך תבוא סירה עם עין ים? כל מיני שירים כאילו שאתה, וואו.
מדינת ישראל, למי שפותח את עצמו לעולמות התרבות המגוונים למיניהם, בין אם זה אומנות ומוזיאונים ותיאטרון ומוזיקה וכל התצורות ומחול, יש פה שפע אדיר, נכתבים פה ספרים לדעתי ביחס לאוכלוסייה יותר מרוב המקומות בעולם. כלומר, האזרחים הישראלים הם סופר יצירתיים והם יוצרים כל הזמן.
אני מקבלת השראה ממכורה שלי, למרות שאגב זה ממש לא נכתב על ישראל, ואני מקבלת השראה, או הילדים שלי מקבלים השראה מפלוטו, הכלב מקיבוץ מגידו, והם חיים על זה, וזה בונה את התרבות שלהם.
אני כאילו גדלתי באשדוד, באמת במשפחה מסורתית, וכל הזמן חשבתי שאני רוצה להגיע לתל אביב, כי שם יש את הבימה, שם יש מועדון הברבי, יש תרבות, רוק'נ'רול, חשבתי על כל שהתרבות נמצאת בתל אביב, כן? בשביל להגיע, להפוך להיות איש תרבות, אני צריך להתרחק מהבית כמה שיותר. עברו הרבה שנים עד שהבנתי שיש עושר מאוד גדול של תרבות אצלי, מתחת לבית, במקום שבו גדלתי. אחד האירועים שהפילו לי את הסימון בעניין הזה, זה קיבלתי לפני זה כמה שנים הזמנה לשירת הבקשות. אבא שלי אומר לי, תקשיב, אופיר, יש השבת אצלנו בבית כנסת, יש... הם מגיעים אלינו, קבוצה של פייטנים, שכל שבת עוברת מבית כנסת אחד לשני באשדוד, שעה 4:30 בבוקר, צריכים לקום, להגיע, ועושים שם את שירת הבקשות. זה בעצם מסורת של מאות שנים, שנקטעה באיזשהו שלב, ואז חזרה בתקופה שבה יש רנסנס למסורתיות בארץ, 20-30 שנה אחורה. אני אומר לו, בסדר, נשמע מעניין, זה היה שבת פרשת בשלח, קוראים בתורה את שירת הים, אז אני מגיע ב-5 בבוקר לשם, ואני בטוח שאני הולך לפגוע לראות שם איזה 20 מרוקאים זקנים, ותהיה לי איזה חוויה אנתרופולוגית כזאת. אני מגיע, בית כנסת הגדול בשכונה ליד ההורים, מפוצץ מפה לפה, ממש הכל מלא, באנשים מכל הגילאים, צעירים, מבוגרים, ששרים את הסדרה הזאת של הפיוטים, שהפיוטים באמת שהם ברצף של מי תור הזהב בספרד עד ימינו, עם כל מיני פיוטים מהמאה ה-17, 18, הכל בעברית, מדי פעם כמה שורות בערבית, שגם הייתי בשוק, שבבית כנסת שרים פיוטים, שפתאום יש שורות שהן בערבית, ואחד הדברים המדהימים שהיו שם, זה שכשנגמר כל הקריאה, אז עולה מי שמארגן ואומר, עכשיו נזמין את מקהלת הפיוט של הילדים, שממשיכים את המסורת, ועולים לבימה איזה 10 ילדים, בני 13 כאלה, ומתחילים לשיר, ואני אומר, בונה, כל הדבר המדהים שהייתי בו עכשיו, שהייתי פעור פה לאורך כל הדבר הזה, הייתי ממש באלם שיש כזה דבר, והנה זה הולך להמשיך, יש פה ילדים שלימדו אותם את זה. אז היה בשבילי, כאילו אמרתי לעצמי, מה, הלכת עד לתל אביב, חשבת ששם התרבות הגבוהה, שם, ובסוף כאילו מטר מהבית של ההורים שלי, יש את ה... זה היה פשוט מדהים, זה היה גם... אתה יודע, אתה הולך להצגה, אז אתה, אוקיי, אתה בא לאיזה שעה, אתה יושב, ומולך יש במה, מציגים לך משהו. פה זה לא היה כזה, זה לא היה מופע. אתה לא היית קהל במופע. אתה היית משתתף. מכל הבחינות התרבותיות, אתה מרגיש שאתה במקום הכי נשגב שיש.
אנחנו עוזבים את רחוב ארנון וחוזרים לסדרות בן גוריון. בצד השני של הרחוב נמצא בית בן גוריון, הבית שבו התגוררה משפחת בן גוריון משנות ה-30 ועד לשנות ה-50 של המאה הקודמת. כאן התקבלו החלטות גורליות, כאן נכתב העותק הסופי של מגילת העצמאות, וכאן בן גוריון הגה את תוכנית המדינה היהודית. אתם מוזמנים להיכנס פנימה ולסייר בין השאר בספרייה הגדולה והמיוחדת שלו.
אז אנחנו נמצאים בבית בן גוריון. כשאנחנו מדברים על הישראלי החילוני, דוד בן גוריון הוא דוגמה טובה לזה?
אני אגיד לך, קודם כל כן, כי אני דווקא אוהבת שאתה משתמש פה כדוגמה, בעיקר בגלל שהוא חילוני שמודע לחילוניותו, והוא גם חילוני שיד אחת שלו נמצאת שם בעבר, ספר התנ״ך נמצא ליד בן גוריון, לכל מקום שאליו הוא הולך, בטח ליד מיטתו, בטח בפינת עבודתו, ומצד שני, היד השנייה שלו נטועה בעתיד, בחזון, בכתיבה, זאת אומרת, אני חושבת שהוא דוגמה למה שנקרא בעיניי חילוני למופת. אני באמת חושבת שהוא הדוגמה לחילוני העושה, שלא זונח את החדר, את השורשים שלו, אלא להפך, עושה את המעשה ומביא אותנו כאן לארץ ישראל.
וחוץ מהתנ"ך, יש לנו גם ארון ספרים יהודי מאוד נרחב.
זה לא ארון, זאת ספרייה. פה מותר לי להשוויץ ולהגיד שאני חושבת שהספרייה של בן גוריון היא אחת הספריות היפות בארץ, ובעיניי היא המרגשת ביותר, כי בעצם הספרייה הזאת היא מאחורי הקלעים של בן גוריון, ומה שלימים יהפוך להיות המעשים שלו, שבזכותם, ככה כל מי שנמצא בחדר הזה עכשיו יושב כאן. ובאמת מדובר בארון ספרים חילוני. למה ארון ספרים חילוני? כי בתוך הארון הזה, ודיברנו על זה קצת בהתחלה, יושבות הרבה מאוד מקורות השראה. תסתכל כאן רגע, בחדר הזה הספציפי, הוא לומד דתות, הינדואיזם, והוא לומד על תורת הזן, והוא לומד על היוגה, והוא לומד על בודהיזם, הוא לומד על אסלאם, הוא לומד על נצרות, הוא לומד ספרי צבא, הוא לומד ביוגרפיות של מצביעים. תחשוב רגע, עד כמה העולם שלו עשיר, אז זה באמת ארון הספרים הכי רחב שניתן, יש בו מקום גדול של כבוד לספרים יהודיים, ויש לצידו עוד הרבה מאוד דברים שהם מקורות ההשראה שלו, והדאטה שלו, הבסיס, כן. הידע.
זה בעצם, אתה אומר, זה בדיוק הפוך מהעגלה הריקה, זה דווקא בן אדם שמאמיס ומאמיס ומאמיס.
או שיש לו גם וגם וגם.
אופיר הסביר לי שהגם וגם הזה, הוא לא המצאה בן גוריונית או חילונית חדשה, ושיהודים מסורתיים חיים כך כבר אלפי שנים.
אני רואה את עצמי כהמשך של מסורת יהדות ספרד, שהתחילה לפני 1,000 שנה ויותר, בתור הזהב של ספרד, ששם כבר הרמב״ם ואחרים שמו את היסודות לזה, שחינוך יהודי חייב להיות גם על הצד של הידע הכללי, של המדע וכו', וגם על הצד המסורתי. אתה יודע, אלוהים ברא את האדם, את גוף האדם, את הרפואה, למה לא ללמוד את זה? אפילו, אתה יודע, בתוך העולם היהודי, למה רק תלמוד? זה כמו שאני אגיד לך, שנביא תלמיד, שילמד רק משפטים. כאילו, מה לגבי שאר תחומים בתוך היהדות? למה לא מלמדים פיוט? למה לא מלמדים את השפה העברית יותר טוב? זה דרך שאגב, גם החרדים הספרדים לוקחים כיוון אחר. זאת אומרת, יש את הלימודי דקדוק, ויש לימודי ליבה אצלם, ויש לימודי מדע, ואין שום סתירה, אתה יודע, כל המחשבה הזאת של הסתירה בין מדע לדעת, זה זר לי, זה זר לחשיבה הספרדית, זה זר לחשיבה המסורתית, שהיא תמיד הולכת על גם וגם. כי באמת, אתה יודע, אם אלוהים ברא את העולם, בוא נלמד את הכל.
הכל פלא, נכון. גם כשאתה לומד על היקום, דרך אגב, על כוכבים רחוקים, זה פלא בל יתואר.
זה מחזק, אני חייב להגיד לך שככל שאני לומד על מה שאמרת, למשל, את האסטרונומיה וזה, אז התגובה הראשונית שיוצאת ממני זה, מה רבו מעשיך השם? אני מתפעל ואני מאמין יותר, לא פחות. החרדים, הרבה פעמים, הם מפחדים שאם הילד ידע על האבולוציה או על דברים כאלה, אז הוא פתאום ייסוג וילך ויחזור בשאלה. לא, למה לגדל בפחד? תגדלו בפתיחות. אותו דבר אני אומר, אגב, גם לחילונים. זה שהילד שלך ילמד לקרוא שמה ישראל, או זה שהילד שלך ילמד את ארון הספרים היהודי, זה יעשיר אותו, למה אתה מפחד מזה? זה בדיוק אותה חרדה. זה בדיוק אותה חרדה, פשוט זה פה חרדים חילונים, ופה חרדים חרדים, דתיים.
בן גוריון בעצם מבין שכדי לבנות מדינה, צריך לייצר תודעה משותפת של האנשים האלה שהולכים לגור כאן ביחד. יש מקור סמכות אחד. אם אנחנו נתחיל לפרק אותו, אני לא רואה כאן חברה, בטח לא חברת מופת. שמתקיימת כאן לעוד הרבה מאוד שנים. אם אמרת את זה, הרי שהתחלת לדבר על התפוררותה של החברה. אני לא חושבת שאנחנו שם, אני אדם מאוד מאוד אופטימית.
אנחנו הולכים בכיוון האנדרטה של הפיגוע באפרופו, שנמצאת ממש מול בית הפועלות של חנה צ'יזיק. הבית הוקם בשנת 1926 על מנת להכשיר נשים צעירות לעבודה בארץ. במקום הזה הן למדו לנהל משק בית, להקים גן ירק, לול ורפת. הנשים הצעירות חונכו כך שיוכלו לדאוג לעצמן ולמשפחתן באופן עצמאי.
עכשיו תחשוב כמה זה מעיד גם על התקופה ועל המציאות, אבל גם כן על הרעיון החילוני. רעיון חילוני שאומר, קודם כל, אפרופו לקחת אחריות ולבחור, אני צריך לעשות מעשה כדי שהדברים יקרו. אם אני לא אעשה את המעשה, זה לא יקרה. אין לי אל שיסדר בשבילי את הדברים. היא מבינה שהיא צריכה להגיע לכאן. היא חלק כמובן מתוך קבוצה של אנשים שמגיעים לכאן ואומרים, בידיים שלנו אנחנו נבנה כאן, אנחנו נכשיר כאן, אנחנו ננטע כאן, אנחנו נעשה כאן. אז קודם כל עומדת באמת תפיסה מאוד גדולה של הבאת חזון, של לקיחת אחריות, של תפיסה סוציאליסטית, של שוויון, של אחד בשביל. ובהקשר הזה אני גם אגיד, היא באמת פמיניסטית. המעשה הציוני הוא לא מעשה רק גברי. אם נשים ישבו שם פסיביות בתוך ההגשמה הציונית הזאת, הרי שההגשמה הציונית הזאת תהיה פחות טובה, פחות שלמה, פחות שוויונית. בטח אם מדברים על מושגים כמו חברת מופת. אז תחשוב כמה ערכים חילוניים גלומים במעשה הזה של חנה ציזיק, שבאמת, אתה יודע, עושה מעשה בעולם. יותר מאוחר הבית הזה גם הופך להיות בית למה שקרוי היום נערים בסיכון. אז הנה לך אפילו גם אקטיביזם ושינוי. הרבה מאוד יושב על האישה המאוד מאוד מיוחדת וערכית הזאת שחיה כאן.
בדרך לאנדרטה אנחנו עוברים ליד בן גוריון 71. שם יש בית כנסת של חסידות וסלוי. הבית היה ביתו של האדמור בדור הקודם. בנו כבר מתגורר בבני ברק.
תסתכל על הרחוב הזה, זה מטורף. אנחנו ברחוב תל אביבי שהתחיל את דרכו כשהוא קרוי קקל. בסדר? כי אלה היו הכספים הראשונים שבעזרתו הקימו את הרחוב היפה הזה, שהפך להיות רחוב בן גוריון, כי בן גוריון, המייסד של המדינה הזאת, חי כאן ליד, שיש בו המון בתי קפה, שיש בו המון עגלות של אמהות, שיש בו הרבה מאוד אנשים שהולכים לים, שיש בו הרבה מאוד תיירים, שיש בו אנשים שהולכים עם בגד ים ובגדים ארוכים, ויש בו בית כנסת של חסידות שמדברת ביידיש. לא רק שיש כאן החלה בעיניי, אלא שאתה אומר חברת מופת, זאת חברת מופת.
שאלתי את אופיר על משמעות בית הכנסת בשבילו ובשביל הזרם המסורתי.
בית כנסת, קודם כל זה בתור בסיס מקום שאני מרגיש בו נוח. אני חושב שגם בניגוד לאדם הדתי שמגיע לבית כנסת 3 פעמים ביום, באידיאל לפחות, המסורתי מגיע לבית כנסת בערך פעמיים בשבוע, או באירועים מיוחדים כמו אזכרה, חתונה, בר מצווה. אז הוא מגיע... מבחינתו בית כנסת זה מקום חגיגי, מתלבשים יפה לבית כנסת. כן, הדתי מבחינתו בית כנסת זה מקום יומיומי. ועוד דבר שחשוב לי כמסורתי בבית כנסת, זה שהוא ייראה בצורה מאוד דומה למה שהורגלתי מילדות. נגיד, כאן אני אהיה מאוד שמרן, נגיד, בקטע הזה. אז נגיד בעניין הזה של תפילה שוויונית וזה, אני יש לי בסביבותיי כל מיני חוגים של אנשים שאומרים בוא נעשה תפילה שוויונית ושתהיה אישה שהיא עולה לתורה וכל הדברים האלה. אני זה מאיים עליי באיזשהו מקום הדבר הזה. אני לא אומר שיכול להיות שהבנות שלי, יכול להיות שפתאום זה יהפוך למשהו, אני לא יודע. אולי הם סבבה, אבל אני עדיין במקום שאם זה לא כמו מה שהכרתי, יהיה לי קשה לשנות.
כשאת רואה את הדבר הזה, נגיד, בית כנסת, באמצע תל אביב, החילונית והכל, זה גורם לך גם להיות גאה בחילוניות שלך.
בוודאי, בוודאי. אני גאה בה, כי הרבה מאוד אנשים בוחרים, במודע או שלא במודע, לעבור כאן כל יום, ולדעת שזה חלק מהנוף שלהם, ולקבל אותו.
לקח לי הרבה שנים להבין את זה, שאנחנו הסטנדרט היהודי, תמיד היינו. זאת אומרת, המסורתיות גם זה לא רק סיפור ספרדי, אגב, ולא מרוקאי ולא תימני, זה סיפור שהוא כלל יהודי, הוא תמיד היה הסיפור המרכזי, ואז היו כל מיני קבוצות בשוליים.
חופש בחירה יכול להוביל גם לבלבול. יותר מדי אופציות, יותר מדי אפשרויות, יותר מדי תכנים לא מסוננים, שיכולים להוביל למקומות לא טובים. יעל הסבירה לי מה היא חושבת שצריך לעשות, בעיקר בחברה החילונית, שחשופה לכל התכנים הללו.
אנחנו קודם כל חשופים לאוטוסטרדות של מידע מכל הסוגים בתצורתו החיובית. היום אתה יכול דרך הטלפון לקרוא על כל דבר שמעניין אותך ולמצוא אינפורמציה תוך שנייה. בתצורה פחות חיובית יש המון מידע מעוות ומיותר והמסות של ריחולים והכפשות, וילדים מגיל מאוד מאוד צעיר חשופים לכל הדבר הזה, עד כדי שאני חושבת שאנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר בלהקנות לילדים מגיל מאוד צעיר את המיומנויות שאומרות איך אני בכלל בוררת פה את המוץ מהתבן, את התפל מהעיקר. אז זה אתגר מאוד גדול, אני חושבת שהוא אולי קצת יותר אתגר של העולם החילוני, כי בעולם החילוני יותר חשופים לכל אמצעי התקשורת, וגם ההורים הליברליים שהם מגדלים את ילדיהם מתוך תפיסות שאני מאוד מאמינה בהם, של חירות, של חופש, של רוח האדם, של תבחר מה טוב לך, נמצאים תמיד בסיכון יותר גבוה, שהילדים בתמצא מה טוב לך ילכו למקומות פחות רצויים.
אנחנו ממשיכים ללכת מזרחה ברחוב בן גוריון, עד לכיכר רבין ולבניין עיריית תל אביב. מעבר לבניין, בקצה הצפון מזרחי, תמצאו את האנדרטה שנבנתה במקום שבו נורה ונרצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין.
הייתי בהפגנה שבה רבין נרצח. אני זוכרת בדיוק כל רגע ורגע מהערב הזה. הייתי הסטודנטית למשפטים, גרנו בירושלים, אבל הכיכר רבין מבחינתי זה סמל עוד הרבה דברים. כלומר, זה יש את רצח רבין והטראומה שהוא הנחיל לנו, אבל יש את כל העשרות הפגנות שהייתי מאז בכיכר רבין, הפגנות על השלום, הפגנות נגד חוק הלאום, הפגנות של נגד משלוחים חיים של בעלי חיים, הפגנות נגד אלימות נגד נשים. הייתי בכל כך הרבה סוגים של הפגנות, ואני חושבת שזה באמת איזשהו סוג של כיכר העיר הציבורית שלנו, הציבור הליברלי, שקודם כל מאמין בזכות ואפילו בחובה להפגין ולהביע דעה ועמדה, ומוכיח שוב ושוב כמה חשוב המרכיב הזה של חופש הביטוי בעולם שלנו, כי במקומות שאי אפשר לעשות את זה, אז באמת כל התחושות של המחאה האלה מושתקות ומדוקאות, ואנחנו, זה חשוב לזכור על כל המקוננים על הדמוקרטיה שלנו, היא עדיין חיה ובועטת, עדיין יוצאים להפגין, ועדיין מאבקים אזרחיים גם לדעתי גם נושאים פרי. ומהמקום הזה נראה לי שאם יש איזשהו, לא יודעת, ניצחון קטנטן, באמת קטנטן, למותו של רבין זה. הכיכר שקרויה על שמו מנקזת אליה מאבקים אזרחיים חשובים, אמיתיים, אנשים יוצאים מהבית ונוהרים לשם כדי להביע את התסכול, כעס והחתירה לטוב.
לסיום, שאלתי את יעל ואופיר, איך אפשר ליצור שותפויות טובות ועמוקות יותר בין השבטים השונים בחברה הישראלית?
והמסורתיים הרבה פעמים נגררים אחרי הליטאיות, נגררים אחרי החילוניות הרדיקלית, ולא עומדים על שלהם. אתה עכשיו בכיתה, בבית ספר חילוני במרכז, ויש שני הורים שהם באג'נדה חילונית רדיקלית, לצורך העניין. אז הם יכולים להשליט את הדעה שלהם על כולם, כי המסורתיים בכיתה, ההורים המסורתיים בכיתה, יגידו, טוב, אילו לא יעמדו מולם ולא ייצאו למלחמות. מסורתיים לא אוהבים להפגין ולהילחם וכאלה, הם אנשי שלום. ואולי בקטע הזה אני אומר, לפעמים אנחנו יכולים להפסיד. הייתי רוצה שיהיה יותר ביטחון עצמי, שהדרך הזאת היא דרך נכונה, טובה, מאוזנת, שקולה, מכילה, עם כל המתינות שהיא דבר בסיסי ביהדות בעיניי. אנחנו הקומה המחברת. ציבור המסורתי הוא בתפקיד המרכך של החברה הישראלית. הוא בתפקיד המאזן והמרגיע ואומר, חבר'ה, כאילו, האחדות היא יותר חשובה מאשר העקרונות היפים שלכם. זה התפקיד של הציבור המסורתי, וספציפית אני מסתכל על החיים שלי, הפחד הכי גדול שלי לחברה הישראלית זה שיהיה פה פיצול, שמדינת תל אביב תיפרד ממדינת ישראל. זה הפחד הכי גדול שלי, ואני חושב שתפקידי כאופיר, ותפקידנו כמסורתיים, שזה שליש מהחברה הישראלית, זה למנוע את הדבר הזה. אנחנו באמת הגשר, כמו שאמרתי קודם על השבטים, אנחנו גם קצת חילונים, וגם קצת דתיים, וגם קצת חרדים, וגם קצת ערבים. ויש לנו את היכולת, את יודעת, כמו סבתא שלי, שהיינו רבים סביב השולחן שלה, אבל היה ברור לנו שאנחנו צריכים להגיע. היה לה את הנכד הזה שהוא עכשיו חוזר בתשובה, והוא גורר אותה לים לטבול את הכלים שלה במים, כי הם לא מספיק, לא יודע. והיה לה את הילד הזה שהוא מסתובב ואומר, אני לא מאמין באלוהים. בסוף, בסדר, יופי, אל תאמין, אתה תעשה את זה, כאילו כל אחד עם ה... זה, אבל בסוף אתם כולכם פה. אתם כולכם יושבים פה סביב השולחן. וזה תלוי ביכולת שתהיה את הסבתא הזאת שבעצם מושיבה את כולם סביב השולחן ומאחדת את כולם. הפחד זה שלא תהיה את הסבתא. והפחד הוא שאם המסורתיים יהפכו לעוד אחד מהמגזרים, אז לא יהיה מי שיעשה את זה.
בן גוריון הוא אדם ענק, והוא מבין שכדי לייצר כאן עם שיהיה מוכן לחיות במקום הזה ביחד ולנהל כאן את חייו, הוא צריך לייצר להם תודעה אזרחית משותפת. אנחנו חיים ואנחנו אזרחים של אותה מדינה, ולכן צריכה להיות לנו תודעה אזרחית משותפת, שהיא-היא הממלכתיות.
בואו נחבר בין בני אדם דרך העשייה. אנחנו נמצא משהו שאתה ואני מתעניינים בו, אומנות, ספורט, שירה, תחנת הכוח שמקימים לנו ליד הבית ואנחנו רוצים להילחם בה, סיפור של תחבורה ציבורית שיוצאת מהיישוב שלי והיישוב שלך, ואנחנו צריכים לעשות אותה יותר טובה, איזשהו אינטרס משותף, איזושהי עשייה משותפת, פרויקט משותף, ודרך זה שאנחנו נעבוד על זה ביחד, אנחנו נתקרב. ובאמת במקומות שעושים את זה ועושים את זה נכון, זה מסתבר כמעט קסם, ואנחנו עובדים ביחד, ואנחנו צוחקים ביחד, ויש איזושהי קרבה אמיתית, זה יכול לעשות באמת פלאים למוכנות לקרבה, להבנה שלי מה חשוב לך, והנכונות שלי גם לכבד את זה. עכשיו זה דורש השקעה אדירה, ואני חושבת שההשקעה הזאת צריכה להתחיל בגיל מאוד צעיר.
ראיונות, עריכה וקריינות, יובל מלכי. מפיק ראשי, רני שחר. עריכת סאונד, אולפני סופה סאונד. הקלטה וצילומים, יורם בן סעדון, זווית אחרת. עוזרת הפקה, גילי ברק. פיתוח קונספט, גיבוש וליווי תוכן, אביטל רוזנברג גרסרי ואסתי בן מאיר, תקווה ישראלית בחינוך. תודה לפדרציה היהודית של ניו יורק ולקרן לאוטמן על תמיכתם בפרויקט.